ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום פסחים דף ה. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. תשימו לב, השיעור שלנו מתחיל בדף ה' עמוד ב', חמש שורות מלמעלה. מי שמעוניין ללמוד דף ה' מהתחלתה יכול למצוא אותו בהקלטה של דף ד' בנקודת הזמן של 41 דקות ו9 שניות. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא, ושם כתבנו מספר נקודות. אחד, מיקום של החמץ כדי לחייבו, חייב כמובן את הבעלים. שתיים, פיקדון של חמץ. שלוש, חמץ של נוכרי. כעת אנחנו פותחים במקור תנאי בברייתא ארוכה שהיא ממשיכה ליותר מחצי עמוד, אפשר בקלות לראות אורכו מכוח המסגרת שסביבו, ומיד אחר כך אתם תראו צורת בית, והם ציטוטים מהברייתא הגדולה. בהמשך הברייתא תראו מעוינים, וכתבנו בשוליים תחת הכותרת מבנה הבלטות של מה נלמד מכל פסוק. הגמרא, עכשיו אנחנו פותחים בציטוט מספר שמות, פרק י"ב, פסוק י"ט. תנו רבנן, שבעת ימים שעור לא יימצא בבתיכם. מה תלמוד לומר? מה הצורך ללמד הדין הזה שהשעור החמץ לא יימצא בבתים? ולא כבר נאמר בשמות פרק י"ג פסוק ז', לא ייראה לך שעור ולא ייראה לך חמץ בכל גבוליך. המילה גבול לכאורה כולל בתים, אז מה מוסיף לנו הפסוק שהזכרנו מקודם, לא יימצא בבתיכם? הרי כבר כתוב פה שלא לא ייראה בכל גבוליך. הגמרא עונה, לפי שנאמר, לא ייראה לך שעור, ומשמע מכאן שלך אי אתה רואה השעור שלך של יהודי אי אתה רואה, אבל אתה של יהודי, דיינו של הבעל הבית עצמו, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. כך משמע מלא יראה לך שעור. יכול יתמין ויקבל פקדונות מן הנוכרי. כן, יש שתי נקודות או שתי אפשרויות. האם לפי מה שכתוב בפסוק לא ייראה, אז אם הוא מוטמן, אם אני אקח חמץ משלי ומטמין אותו, אולי זה בסדר, כי הפסוק מקפידה על ראייה, וכאן אם הוא מוטמן אני לא רואה. וגם כתוב לך, אז מה זה אוסר את החמץ שלי? מה לגבי קבלת פיקדון מגוי? גוי רוצה להפקיד אצלי החמץ שלו, לכאורה זה יהיה מותר. תלמוד לומר לא יימצא. בפסוק הזה לא יימצא לא כתוב לך, אז לא יימצא אומר רש"י, תלמוד לומר לא יימצא אסר לך התמנה, שאף היא בכלל מציאה, זה נקרא מצוי ברשותך. גם אם אתה לא רואה אותו, הפסוק סרט התמנת החמץ שלך. וגם ועשה לך של אחרים דרך לא כתיב לך, אז הפסוק אוסר גם קבלת פקדונות של נוכרי. ממשיך הגמרא, אין לי אלא בנוכרי, מה שכתוב לא יימצא, אני יכול להבין מכאן בנוכרי שלא כיבשתו ואין שרוי עמך בחצר. נוכרי שכיבשתו ושרוי עמך בחצר מנהן, מנהן שגם זה אסור, תלמד לומר, לא יימצא. הגמרא תפרש את הלימוד הזה בהמשך. אנחנו נזרום כאלה מה שכתוב, בלי להתייחס לקשיים או קושיות. כתוב בבתיכם, ראינו בפתיחה של הברייתא, שבעת ימים סור לא יימצא בבתיכם. אין לי אלא שבבתיכם, שזה מה שאסור. אומר רש"י, ואין לי אלא בבתים, כלומר, אם נאמר זה, ולא נאמר את הפסוק השני, ולא יראה לך שאור, ממשיך רש"י, הייתי אומר, אין לי שאסור לשאול חמץ על בבתים, מפני שהוא מצוי אצלו תמיד. דה והייקרא בתים הוא דכתיב. ממשיך הגמרא, אז אם היה לי רק הפסוק שאור לא יימצא בבתיכם, אומר הגמרא, אין לי אלא שבבתים, בברות, בשיחין ובמערות מנהן, הם מקומות נוספים שאינם בית. תמה לומר, בכל גבוליך. כך ראינו בפסוק זין מפרק י"ג, לא יהיה לך שאור וכו' בכל גבוליך. זה מרבה את המקומות הנוספים. ועדיין ממשיך הגמרא, ועדיין אני אומר, בבתים עובר משום בל ייראה ובל יימצא ובל יתמין ובל יקבל פקדונות מן הנוכרי. בגבולין, כשמדובר לא בבתים אלא בגבולין, שלך אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. כך היה ניתן לחשוב. מניין ליתן את האמור של זה בזה ושל זה בזה, שמה שנלמד מפסוק אחד מטילים אותו על הפסוק השני וכן ההפך. תלמוד לומר, שאור שאור לגזרה שווה. נאמר שאור בבתים, מה כתוב? שאור לא יימצא בבתיכם. ונאמר שאור בגבולין, מה כתוב? לא יראה לך שאור בכל גבוליך. מה, וכאן הלימודים, מה נלמד מהפסוקים האלו? מה השאור האמור בבתים? עובר משום בל ייראה ובל יימצא ובל יתמין ובל יקבל פקדונות מן אנוכי. אף שאור האמור בגבולין עובר משום בל ייראה, בל יימצא, בל יתמין ובל יקבל פקדונות מן אנוכי. ומה השאור האמור בגבולין? שלך אי אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. גבוה הכוונה, מישהו הקדיש החמץ לבית המקדש. אף שאור אמור בבתים, שלך אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. אמרנו, כפי שאמרנו מקודם, אנחנו חוזרים לכמה נקודות בברית הארוכה ולברר אותם. אין לי אלא בנוכרי שלא כיבשתו, ואין שרוי עמך בחצר. כלומר, החמץ של נוכרי שאתה לא כבשת אותו, החמץ הזה הוא מה שניתן להבין אסור בשלב הראשון של הלימוד. אם אנחנו חוזרים, יש לנו חץ מצד הגמרא, אם אנחנו חוזרים למעלה מהפסוק לא יימצא, נאמר שאין לי אלא בנוכי שלא כיבשתו וכו', נוכי שכיבש שם לך בחצר מניין, תעמוד לומר, עוד פעם כתוב לא יימצא. אנחנו רוצים להבין את הלוגיקה שעומד מאחורי זה. אז בינתיים בשלב הראשון, דהיינו מה הכי פשוט להבין שאסור, נוכרי שלא כיבשת ואין שרו עמך בחצר. נוכרי שכיבשת, ממשיך הגמרא, ושרו עמך בחצר מניין, שגם זה אסור, תלמוד לומר, לא יימצא. הגמרא שואלת, כלפי ליה, להיכן אתה צועד? או במילים אחרות, ההפך הוא מה שיותר הגיוני. אמר אביי, איפוך, ובאמת, נהפוך, שנוכרי שכיבשתו הוא תחת הכיבוש שלך, אז זה יותר פשוט שחמץ כזה יהיה אסור. נוכי שלא כבשת אותו, זה יותר קשה להבין למה, למה שזה יהיה אסור. אז לכן הבאי אומר, תהפוך. רב אמר לעולם לא תהפוך. והרישה קאי. נסתכל ברש"י, שורה שלישית מתחת לגמרא, בשורות הארוכות, והרישה קאי להתרה. תראו, מה שכתוב פה, תלמד לומר, לא ימצא, הוא בא ללמד היתר. אין, או ממשיך רש"י, מסביר, אין לי דמותר לראות של אחרים, בדלו קביל עלי אחריות כדי קמי, אלא שלא כיבשתו. מה מותר? מותר לראות חמץ של אחרים בתנאי שלא קיבלת על החמץ הזה אחריות, שאם הוא יעבד או יגנב אתה מפצה, אז אתה לא קיבלת על אותו חמץ אחריות, אלא כשמדובר בנוכרי שלא כבשת אותו. נוכרי שכיבשת מניין דמותר, תלמד לומר לא יימצא. אנחנו חוזרים לגמרא, קוראים עוד פעם, רב אמר לעולם לא תהפוך, והרישה קאי, על ההתר שלך אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. אין לי אלא ההתר הזה בנוכרי שלא כיבשתו, ואין שרוי עמך בחצר. נוכרי שכיבשתו ושרוי עמך בחצר, מניין שיהיה מותר לקבל ממנו פיקדון, גם אם מדובר בנוכרי שתחש הכיבוש שלך, אבל אתה לא מקבל על אותו פיקדון אחריות, מניין שזה מותר, אז לומר לא יימצא. הגמרא שואלת, והייתנה מהדר ההתרה. אמרנו כאן ששלך אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים, זה התר, אתה יכול לראות חמץ של אחרים. ונסיב לה קרא לאיסורה, ואז מביאה פסוק של איסור, דיינו לא יימצא. איך זה עובד? הגמרא עונה, משום שנאמר לך, לך תרי זמני. בשאור נאמר לך, אחד בפרשת ראה, והשני בפרשת בו. רש"י כך מפרף. אנחנו נעבור לרש"י. רש"י, הכוונה שלנו, איפה שעצרנו, בשורה רביעית, מתחת לגמרא, באמצע השורה, הוא פרחינה, והגמרא שואלת לרבה, הרבה שהסביר שהפסוקים מוזכרים פה לצורך היתר. אז אנחנו שואלים לרבה, תנא מהדר ההתר, ונסב לה למלטי קרא לאיסורה, מה קורה כאן? התנא מחפש היתר ומביא פסוק של איסור, דיינו לא יימצא. ומשני, אז הגמרא עונה, להתרה כנסב לה, היא יכולה להביא את הפסוק להתר, משום שנאמר בגבולין בשאור לך לך תרי זמני, לא יראה לך שאור בכל גבולי חשיבת ימים, בפרשת ראה, וכתיב לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור בכל גבוליך, בפרשת בו. ואם אינו עניין להי לך בגבולין גבי ראייה, ואם המילה לך אינו שייכת בגבולים לגבי הראייה, מה שכתוב לא ייראה לך, אתה כבר אמור, זה כבר נאמר, תנהו עניין ללא יימצא, ודרוש בי לא יימצא, וכאן אנחנו מעבירים את המילה לך, כי במקור כתוב לא יימצא סור, לא יימצא בתכם, בלי הלכה. אנחנו כאן מעבירים את המילה הלכה ומחברים אותו ללא יימצא, אף במצוי אצלך, והיינו שרוי עמך כמינה לך, דאין חמץ אסור אלא אם כן שלך, אבל אתה מוצא את שלו. ממשיך הגמרא, אמר מור, יכול יתמין ויקבל פקדונות מן הנוכרים, תלמוד לומר שאסור לא יימצא. הגמרא שואלת, איך אתה אומר שיהיה אסור האמרית רשע, אבל ראינו ברשע שמותר, שלך יתערב, אבל אתה רואה של אחים ושל גבוה. אז איך אתה אומר שבהמשך אסור לקבל פקדונות מן הנוכרים? הרי זה לא שלך. הגמרא עונה, לא קשה. הד יקביל עלי אחריות, הד לא קביל עלי אחריות. הכל תלוי אם בקבלת אותו פיקדון מן הנוכרי, אתה בתור יהודי קיבלת עליך אחריות, שאם יגנב או יאבד, אתה מפצה אותו. אם כך, אז באמת אסור גם של אחרים. אבל אם לא קיבלת אחריות, אז יהיה מותר. כי ממשיך הגמרא, כי הד יאמר לו רבה לבני מחוזה, מחוז הזה עירו של רבה, רבה פנה לאוכלוסייה שבמחוזה, כמובן ליהודים שם, בעירו לבאר, בעירו חמירה את החמץ דבני חילה מבטייחו, יש לבאר את החמץ של בני חילה. מה זה בני חילה? אומר רש"י שתי שורות מסוף עמוד, גייס של בית המלך, ומתנים תיקון תורח מזונותיהם על העיירות. אז אתם צריכים לבאר את החמץ שמיועד לגייסות המלך. כיוון, ממשיך הגמרא ואומר ומנמק, כיוון דאילו מגנה ואילו מתבד ברשותייך וקאי, ובאיתו לשלומי, כדלכון דמי ואסור. מאחר שאם זה יגנב או יאבד, זה נחשב ברשותם שלכם, ברשותיכם. ומאחר שזה נחשב כך, ברשותי חוקי, עומד ברשותכם, ואתם תצטרכו לפצות על ההפסד הזה, אם הוא נאבד או יגנב, אז מאחר שאתם תתחייבו לפיצוי, לפצות על כך, זה נחשב שלכם. בסך הכל מדובר בחמץ שמיועד לחילות של המלך. ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אתם יכולים לראות מספרים רומאים 1 ו-2 ומשולשים בשני כיוונים, שני לשונות הפוכות בעניין צורך לפסוק לא יימצא בקשר לדבר הגורם לממון, דהיינו דבר שעצמו אינו ממון, אבל אם הוא חסר אז האדם יצטרך לשלם מכיסו. אומר הגמרא, הניחה שעל ידי קבלת אחריות זה נחשב שלך ואסור, למען דאמר דבר הגורם לממון כממון דמי, דהיינו על ידי קבלת אחריות הוא מוגדר כגורם לממון, ודבר כזה, ואם הוא גורם לממון, הוא נחשב ממון. אז אם אומרים כך, אז אני מבין שעל ידי קבלת אחריות על הפיתונות של אחרים, זה נחשב שלך. אלא למען דאמר רב כממון דמי, מאי עיקר למאמר, אם הוא רק גורם לממון, דהיינו על ידי הפסדו או גניבתו, רק אז אתה צריך לשלם. אבל כעת אין עליך איזו חובה, זה רק קיבלת פיקדון, גם אם קיבלת עליו אחריות, אבל כעת אין לך לשלם מכיסך. אז יש מאן דאמר שדבר כזה לא נחשב ממון, אז למה שיאסור גם אם מדובר בקבלת אחריות? הגמרא עונה, שאני הכה, פה זה שונה, דאמר לא יימצא. זה בא לרבות גם לפי המאן דאמר שדבר גורם לממון אינו כממון, אבל כאן אנחנו מחמירים בכל זאת, שאם מדובר בקבלת פיקדון שקיבלת עליו אחריות, יהיה לך חיוב לבאר אותו לפני פסח. איקה דיאמרי, הניחה למאן דאמר דבר גורם לממון לאו כממון דמי. ממשיך הגמרא בדף אב, היינו דאית צריך לא יימצא, לכן אני צריך פסוק ללמד שבכל זאת אסור. כלומר, למרות שמדובר בדבר שלא נחשב ממון, ואין סיבה לשייך אותו אליך היהודי, אז אכן אני מבין הצורך לפסוק לאסור כזה דבר. אומר רש"י בשורה הראשונה, לאף יצטרך, לא ימצא, משום דבעלמא, לאף כממון דמי. זה לא נחשב ממון. יצטרך קרא למימא דגבי חמץ מהמצר. כשמדבר בחמץ, בכל זאת אסור. אסור לך לקבל פיקדון ולקבל עליו אחריות. כשמדובר כמובן בפיקדון של חמץ. ממשיך הגמרא, אלא למדי אמר כממון דמי לא יימצא למה לי, פשוט שהוא אסור. מה אני צריך פסוק ללמד דבר שכל כך פשוט? הגמרא עונה, יצטרך, אני בכל זאת צריך פסוק. סרקא דאיתך אמינא, היה לי מקום לחשוב, הואיל וכי איתי, מאחר שאם לא קרה כלום לאותו פיקדון, הוא כאן, הוא קיים, הוא איתי, הוא כאן, הוא בעין, הדר בעיני, הוא חוזר בעין, אז לאו ברשותי, קי, היה מקום לחשוב כך, שזה לא נחשב ברשותי. כמה שמלן, זה מה שהפסוק בא ללמד, שלמרות שאם הוא קיים, הוא חוזר, בכל זאת, זה נחשב שלך כדי לאסור, כדי לחייב אותך לבאר אותו לפני פסח. באו מיני מירבה. כאן אנחנו מתחילים שאלה בת שש שורות, כפי שאתם רואים הסימון. שאלו מירבה, בהמת ארנונה חייבת בבכורה או אין חייבת בבכורה? בהמת ארנונה, אומר רש"י, המלך נוטל עיסור, כלומר מעשר, מן הבהמה ומן התבואה. זה המילה ארנונה, סוג של מס. אנחנו עד עצם היום הזה משתמשים במילה ארנונה בהקשרים דומים, ענייני תשלומי מס מסוים. אז בהמת ארנונה, אם הוא נולד כבכור, האם הבהמה הזאת שהולידה בכור, היא בהמת ארנונה והיא הולידה בכור, ובכור באופן כללי הוא קדוש ומקריבים אותו בזמן בית המקדש כקורבן. עכשיו יש פרה שהיא הולידה, ואותו פרה היא ניתן לגבייה על ידי המלכות, וכעת היא הולידה. האם חייבים להפריש את הבכור שלו כבכור או לא? ממשיך הגמרא ואומר, כל היכא דמצי מסלק ליה בזוזי לא קמי בעיה לן דחייב. אם ניתן לדחות את הגוי על ידי תשלום כספי, כאילו תשלום חלופי, במקום מסירת הפרה לנוחי, אתה משלם לו כסף והפרה יישאר אצלך, אז אין כאן שאלה. פשוט שהיא חייבת בבכורה, כי קמי בעיה לן, איך אתה לא מצי מסלק ליה בזוזי? מה קורה אם הגוי מתעקש לגבות דווקא הפרה ואתה לא יכול לדחות אותו? מה הדין אז? אמר לו רב ענה, פתורה. הפס הכפול מוסבר כאן בשוליים, שני לשונות ברבה בעניין הנה, בעניין בהימת ארנונה, ונדבר עוד מעט גם על עיסת ארנונה. בכל אופן, רבה בלשנה הראשונה אומר הוא פטור, גם אם לא מצי מסלק ליה בזוזי. ועד תניא, ויש ברייתא הפוכה שאומרת חייבת. הגמרא עונה, הטעם דמצי מסלק ליה, חייבת, זה נכון, אבל זה מדובר במצב שאתה יכול לדחות את הנוכרי מהפרה, אז לכן הפרה נחשב כולו של היהודי. הרב אומר, אם אתה לא יכול לסלק את הגוי, אז הפרה נחשבת של הגוי, וממילא אינו חייבת בבכורה. איקא דאמרי. אני חושב שלפני שנתקדם, יש מה להרוויח בלימוד רש"י כאן, לא תיבה אלן. אמרנו שאם אפשר לסלק אותו, אז אין כאן קושיה. אומר רש"י, כיוון דקתי לא זכה נוחי בהן, ודינו אינו קבוע בהן יותר ממעות, יקל למימה לא ייתן לו בהמות, אלא מעות, ולכן זה פשוט שיהיה חייבת בבחורה. נמשיך בגמרא, איקה דאמרי, אמר רבה, בהמת ארנונה פטורה מן הבכורה. ואף אגב דמצי מסלק לי. זה שונה מהלשנה הראשונה. כאן אנחנו מכירים שפטור מן הבכורה, גם אם אתה יכול לסלק את הגוי באמצעות תשלום כספי. בכל זמן שאתה לא סילקת אותו, היא שייכת. ידו שייכת בבהמות, ידו של הגוי. ממשיך הגמרא, איסת ארנונה חייבת בחלה. זה שונה מההתייחסות לבהמת ארנונה, כאן איסה שגם ממנו שאתה הכנת איסה, המשלטונות יכולים לקחת חלק ממנו, היא חייבת בהפרשת חלה, אותו הפרשה שלוקחים שמפרישים מהעיסה ונותנים לכהן. אז גם אם מדובר בעיסת ארנונה, חייבת בחלה. ואף אגב זה לא מצי מסלק לי, למרות שהגוי ייקח בכל מקרה מהעיסה הזאת. נסתכל ברש"י, עיסת ארנונה חייבת, ואף אגב בעיסת נוכרי פטורה. ואוכל ישראל בלא חלה, כמובן מבחינת כשרות החומרים אין בעיה, אבל הוא עיסה שהוא בבעלות גוי, יהודי יכול לאכול ממנו בלי הפרשה, תהריסותיכם כתיב, כי הפסוק אומר, הריסותיכם, מה ששייך לכם חייבת בחלה, לא מה ששייך לגוי. בכל מקרה זו עיסת ארנונה חייבת. דלת לי קלה, אין קול, לא מפורסם שהוא של הגוי, או שייך לשלטונות. זה לא עיסה שהתחיל ברשות גוי, זה עיסה שהכין יהודי, רק מה שגוי יכול לקחת ממנו. ולכן אין לו קול שהוא שייך לאותו ארנונה. והוא אומר, מי שרואה שלא, היא ואוכלה בלא חלה. אבל בבהמה אית לי קלה, והדתניה חייבת בעיסה הוא דתניה. מה שראינו מקודם כשמדבר בארנונה חייבת לפי הלשנה הזאת, זה שייך לעיסה. אומר הגמרא, מהי טעמה? למה ההבדל הזה שמדבר בבהמת ארנונה לפי הלשנה השנייה היא פטורה מן הבכורה, גם אם יכול לסלק את הגוי בכסף? כשמדובר בעיסה, היא חייבת בחלה, גם אם אתה לא יכול לדחות את הגוי. מה הטעמה? אומר הגמרא, בהמה אית לי קולה. יש קול. דהיינו, כולם יודעים שהוא שייך לארנונה, ואפילו אם לא סילקת את הגוי, ולכן האנשים לא יחשבו שאין מקדישים בחור. כן, באופן כלי, בחור שנולד הוא קדוש, וכאן אנשים ידעו שהוא שייך לגוי, ולכן פטור מבחורה עיסה. אבל בניגוד לעיסה שמלט לקלה, ולכן מחמירים ומחייבים בהפרש חלה, כי אחרת אנשים יחשבו שמותר לאכול מעיסה בלי הפרשת חלה, אז מחייבים אותו גם אם לא מצי מסלק לי. עד כאן שיעורנו להיום.